ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כמו שנהוג אצל בני עדות המזרח, שכשמתחילים לקרוא פרשת בראשית מתחילים מסימן טוב, מתחילים בעזרת השם מסכת ברכות, הרחבות שיש בסוגיות שנמצאות, היות שבינתיים העדף הראשון רק נלמד היום, ואנחנו בעיקרון משתדלים ללמוד בימי ראשון בשעות הצהריים, סיכום של הדפים במהלך השבוע, דברים יסודיים, היום נתמקד על הדף הראשון, וגם בו לא חסרים נושאים לדבר. שאלה ראשונה, האם קריאת שמה היא מתחילה? מצווה אחת ושתי מצוות. הרי הגמרא הבינה לפחות שהמקור של חיוב קריאת שמע נלמד בשיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולדך ודרך ובשוך ברחב קומך. סתם הסוגיה כאן בדף בית עמוד א' לפי שליטת בית הלל, שמפרשים שוך ברחב קומך כהגדרת זמן ולא הגדרת פוזיציה. הרי לפי דעת בית שמאי, כשכתוב בשוך ברחב וקומך, הכוונה בזמן שאדם עומד פיזית בבוקר ושוכב בער. אנחנו מכירים את טבת רבי טרפון, שפעם הוא נטע בערב להשכב הצידה והוא סיכן את עצמו מפני הליסטים, ואמרו לו כדאי תלכו בעצמך שעברת דברי בית הלל. כמובן בדף י' א' אנחנו נראה שמי שפוסק בית שמאי נגד בית הלל כאילו לא עשה כלום על פי הלכה, ודאי שצריך להחמיר לכתחילה לנהוג כשיטת בית הלל, ועל כן הזמן באמת הוא הפירוש של המילים בשוך ברחב קומך. אז האם יש כאן שתי מצוות, אחת קריאת שמע ביום ואחת קריאת שמע בלילה, או שמדובר במצווה אחת שכוללת את שניהם? הדבר הזה אכן שנוי במחלוקת. הרמב״ם בספר המצוות ובכותרת שלו ללכות קריאת שמע אומר שזו מצווה אחת, אבל הרמב״ן שכידוע כתב רמב״ן בנון השגות לרמב״ם בספר המצוות, הוא כותב בשורש ט' שזה שתי מצוות נפרדות, יש מצווה בלילה ויש מצווה ביום. שאלה אחת רצינית שאתם סתם נתקלתם בעבודת הראשון, מה קורה אם שקוראים בשעת בין השמשות? אז זה אולי תלוי, הרי בין השמשות זה ספק יום וספק לילה, רק השאלה היא מה בדיוק ההגדרה המחייבת בקריאת שמה בלילה.
מה אומר שוב רק שהמחלוקת בין הרמב״ם?
הרמב״ם לרמב״ם נחלקו האם קריאת שמה זו מצווה אחת או שתי מצוות, כלומר אם יש מצווה נפרדת לקרוא ביום, מצווה נפרדת לקרוא בלילה, או שמדובר במצווה אחת שיש לה שני מרכיבים. יש לנו כמה דברים כאלה בהלכה, מצווה שנמשכת כמה ימים, האם כל יום זו מצווה בפני עצמה או לא? למשל, אתם מכירים את זה ודאי מספירת העומר, האם יש תמימות שזה יחידה אחת אורגנית, או שבכל יום יש מרכיב של מצווה?
אפשר לקרוא בזמן?
כן, יש חמש שיטות כאן בגמרא בדיוק למה הוא מתכוון. לפחות שאתה אומר, השאלה איך אנחנו פוסקים פעל כהלכה, בפשטות נראה שהזמן הנכון לקריאת שמע בלילה על פניה היא משעת צאת הכוכבים ולא בשעה מוקדמת יותר. אלא שכאן צריך להבין מה כלול במצווה. עוד כשאנחנו דנים האם קריאת שמע היא מצווה אחת או שתיים, מה כלול במצווה דאורייתא של קריאת שמע? האם הפסוק הראשון, הפרשה הראשונה, שתי הפרשיות הראשונות, ואולי שלושת הפרשיות? על פניו לכאורה המחלוקת הזו, האם מדובר במצווה של פרשה או יותר מפרשה, תלויה במחלוקת הראשונה בש"ס בין רש"י לבין תוספות, כאשר רש"י כבר בפירושו למשנה מעיר כך שבאירופה מתפללים בפועל ערבית לפני השקיעה, ואיך אפשר ליישר קו עם זה אם הזמן הראוי משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן וסימן הדבר צאת הכוכבים והמציאות מקדימים. אז רש"י הביא בשם הירושלמי שבאמת הקריאת שמע בבית הכנסת היה כדי לעמוד מתוך דברי תורה, כלומר העיקר זה תפילת העמידה, זה עיקר תפילה בציבור, אבל יש לעמוד להתפלל מתוך דברי תורה, אבל לא יוצאים ידי חובה בקריאת שמע שנאמרת לפני השקיעה. כך יוצא מדברי רש"י, ועל כן רש"י אומר שצריך לחזור ולהגיד קריאת שמע על המיטה, אבל אומר בפרשה אחת יוצאים. אומר הרשב"א, למה בפרשה אחת יוצאים? כי שיטת רש"י היא שהמצווה דאורייתא של קריאת שמע, בבקשה, נוהגת רק לגבי הפרשה הראשונה ולא לגבי היתר. אבל ישנן שיטות שאומרות, למשל תלמידי רבנו יונה כאן על אתר, ששתי הפרשיות הראשונות הן חובה מדאורייתא, וההיגיון אומר זאת משום שגם בפרשה השנייה מופיע ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה משבחה בביתך וכו', רק הפרשה השלישית לכאורה היא לא אמורה להיות דאורייתא, כי עצם הצורך בה זה כדי להזכיר את קריאת את יציאת מצרים, שזה חיוב נפרד ולא חיוב בתורת קריאת שמע. ואכן לקמן, דבר שאתם מכירים בליל הסדר, ולקמן בדף י' א', הגמרא דנה בשאלה מזכירים יציאת מצרים בלילות, ולכאורה השאלה היא למה לא, משום שבפרשה השלישית הנושא העיקרי הוא פרשת ציצית, ושם כתוב וראיתם אותו זכרתם את כל מצוות השם. הגמרא במלאכות אומרת שכסות לילה פטורה מציצית, ועל פניה זאת אומרת שאין חובה להזכיר את פרשה שלישית בערבים, וממילא אם לא אומרים פרשה שלישית בערב, אין לנו אזכור יציאת מצרים, שהוא נמצא רק בפרשה השלישית. סתם כהערת אנקדוטה, פעם בחידון התנך שאלו איזה פסוק בתורה שלושת המילים הראשונות והאחרונות של הפסוק הם בדיוק אותו דבר. יש רק פסוק אחד כזה בתורה. ולמה לא כל כך קל לדעת את זה? כי מהסידור נראה אחרת. יפה, הפסוק האחרון של פרשת שלח, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם, כי אמת לא כתוב שם, אמת זה בירמיהו. אבל שלושת המילים הראשונות והאחרונות של הפסוק הוא אכן זה, וכאמור בלילה מעיקר הדין אין בו צורך. אבל יש גם שיטה עוד יותר מקילה, לא השיטה של הרש בפרשה אחת ורבינו יונה שתיים, יש שיטה שרק הפסוק הראשון הוא באמת דאורייתא, והאמת שגם השולחן ערוך משתמע שעיקר הכוונה צריך להתרכז בפסוק הראשון. אבל אני רוצה לסכם, לפי רש"י בעצם מה שקורה בבתי הכנסת שרובם של עדות המזרח בארץ, אבל בחול גם קהילות אשכנזיות רבות שהם מתפעלים ערבית ישר אחרי מנחה, דעת רש"י לא יוצאים בזה ידי קריאת שמע, זה רק כדי לעמוד מתוך דברי תורה. אבל תוספות כאן על אתר חולקים ומביאים שהשיטה שמציאותית שרגילים לקרוא קריאת שמע לפני השקיעה מסתמכת על כמה אפשרויות. אפשרות אחת שפוסקים כרבי יהודה, שזמן תפילת ערבית היא מפלג המנחה, כפי שנלמד בפרק רביעי, ותוספות דוגלים כאן דבר שיש פה מקום לדון, שלא רק 18 מותר מפלג המנחה, גם קריאת שמע יוצאים מפלג המנחה. אבל חוץ מזה, אתם למדת בהרחבה דיוק מפיתו בערב שבת, זמן שהעניים נכנסים לאכול, קיצר יש כמה דיות שמקדימות בכל מקרה את זמן צאת הכוכבים, וייתכן שאנחנו מסתמכים על אותן דעות ולא חוששים לדעה של צאת הכוכבים, אבל גם תוספות אומרים שצריך לקרוא פרשה אחת לפחות בקריאת שמע על המיטה. המשנה ברורה אגב פוסק להלכה, מעניין, השולחן ערוך בראש ועמדי סעיף א' מאמץ את גישת רש"י, שבאמת לא יוצאים ידי חובה בבית הכנסת כשהם מתפלים ערבית לפני צאת הכוכבים לגבי קריאת שמע, אבל המשנה ברורה מסתמך על השגת אריה שיש להגיד כל שלוש הפרשיות בלילה למי שמקדים להתפלל, ובכלל השולחן ערוך אומר שהעצה שלו היא להגיד את קריאת שמע לא בזמן השינה, אלא נח שעה, שעה פלוס אחרי שמפנים בבית הכנסת המוקדם, להגיד קריאת שמע עוד בשעות העירנות באופן מלא לפני שהולכים לישון, ואין בזה שום ברכה לבטלה, כי זה בסך כל אמירת פסוקים, שני קטעים בספר דברים בפרשת שלח ובמדבר. כן, בבקשה.
מה אתה אומר שיש דעות פה שמה שמאחרים את לב החברים ומקדימים?
לא, שאלה שמנסים להצדיק את מנהג אירופה להקדים, להגיד קריאת שמע לפני הערב, מסתמכים על דעות התנאים שמופיעות בגמרא, ויש הרבה, אם למדת עד סוף בית עמוד בית יש לו פחות מחמש דעות בגמרא בדיוק להגדיר, ויש בהחלט תנאים שם, למשל רב אחא לפי חלק מהראשונים, זה עוד לפני השקיעה, בטח לפני בין השמשות, שהוא אומר שאפשר לקרוא אז קריאת שמע. וייתכן שבאירופה הסתמכו על אותם תנאים, כלומר זה לא חד משמעית שהזמן הוא דווקא צאת הכוכבים. רבי יהודה הנשיא, שמביא את הסתמה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, הוא מדבר בשעה הזאת. השאלה אם הדבר הזה מחייב, וכאמור שכן ערוך בעיקרון פוסק רש"י בריש למדי סעיף א', אבל המשנה ברורה כותב שם על אתר שיש להחמיר כשיטת השגת אריה לקרוא את כולו שלוש הפרשיות בלילה, שזה כבר אחרי. וגם מרן כתב לא לחכות לשינה, אלא כשכבר מגיע זמנו בוודאות להגיד קריאת שמע.
מתי הרב, כאילו המינימום, כאילו מצורך העניין 18 דקות לפני קרובים, 20 דקות לפני אשכנזים, שלא צריך לקרוא אחרי זה שום קריאת שמע?
זה תלוי בשאלה מה נקרא הזמן של בין השמשות. כפי שרואים בגמרא, זה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי, מהו זמן בין השמשות. אנחנו הולכים לפי שיטת רבי יהודה, שבין השמשות זה 13 מיל, מיל זה הליכה של 2,000 אמה, 13 מיל הכוונה על 1,500 אמה. נחלקו הראשונים כמה זמן זה מיל, זה מסתער בין 18 ל-24 דקות, שהיא שיטת הרמב״ם. ובנושא הזה החומרה זה לדבר על שיעור יותר ארוך כמובן, שהשלושת רבי מיל זה 18, שזה שלושת רבי של 24, ולכן רב שלמה זמן ואחרים הנהיגו בירושלים שלהתחיל תפילת ערבית 18 דקות אחרי השקיעה, ואז לא צריך לחזור. כמובן למי שרוצה לחשוש לשיטת רבינו תם, יש לו אפשרות לעשות את זה אחרי 72 דקות. החזון איש, שזה נוגע יותר לדיני שבת, נטע להחמיר בין 35 ל-40 דקות. רב יעקב קאץ, שהרבה פעמים קשור לנו כאן לישיבה, הוא באמת דוגל לכתחילה לחשוש לשיטת החזון איש, אבל היא לא נמצאת כאן ברכות, היא יותר שייכת במסכת פסחים ובמסכת שבת פרק בממד ליקין, מה שנתקע יחסיף התחתון ולא העליון. האמת ניתנת לימר למי שהיה לצערי בגולה מדי פעם. אני פעם הראשונה שהייתי בשוויץ, אני מבין שנסעתי רק בשביל להבין מה רבינו תם מדבר, כי במציאות באמת קשה להבין. בירושלים ברבע לשש ביום כזה, חושך מצרים, לא רואים כלום. אם אדם לא מדליק אורות כנהג בשלב כזה, אני לא רוצה להגיד מה דינו, אבל יש לו בעיה קשה. לפי רבינו תם רבע לשש זה עדיין לא לילה, קצת קשה להבין. אבל מי שנמצא בשוויץ באזור ז'נבה, פינת צרפת, צרפת לא הייתי עד היום, יכול להבין שבקיץ באמת לוקח להשקיעה יותר משעה וכמה דקות עד שרואים אותו באופן אמיתי. מתחיל להעריב, אבל ממש לילה בשלב מאוחר יותר.
אבל גם הזריחה בעצם.
כן, לא, אבל הזריחה לא נמשכת כל כך הרבה זמן, הזריחה מתחילה שלב יותר מאוחר. אני משוכנע שאתם יודעים היטב את המחלוקת בין זמן מגן אברהם לבין זמן בעל התניא והגר"א, שמתבססים על השאלה מתי תחילת הזמן ומתי סופו של שעות היום, שדעת המגן אברהם מעלות השחר צאת הכוכבים, ואז מתחלקים שעות הזמניות בהתאם, ושאיפת הגר"א ובעל התניא שהולכים מהזריחה לשקיע. נכון? ברור לכם מהקטע הזה?
כמה בנחתירים
בתקציר נמרץ, כדי שהכי ברור זה שאם ניקח בתקופת השוויון פחות או יותר, שזה סוף מרץ וספטמבר, שהזריחה והשקיעה כמעט מוזנים, אז אם אדם ייקח לשם השוואה שהזריחה בשש והשקיעה בשש בערב, יוצא שלפי בעל התניא והגר"א שקריאת שמע עד שלוש שעות זה עד 9 בבוקר, ולפי רבי אליעזר פה במשנה קריאת שמע של ערבית היא עד 10 בלילה, אם נניח שיש שלוש משמרות בלילה, הוא אומר עד סוף השמועה הראשונה. לפי חכמים ליד חצות, לפי רבן גמליאל, אם ניקח כהנחת עבודה שכך סבורים רובם, שהפער הזמן בין עלות השחר לנצח המה הוא כשעה וחצי זמני, אז בארבע וחצי בבוקר יהיה עלות השחר, וזה הכי מאוחר להגיד תפילת ערבית, קריאת שמע של ערבית של היום הקודם, וגם תפילת ערבית בדיעבד. כן,
שהרב אמר שעושים קריאת שמע לפני כאילו לא לפני השינה ממש, אלא לפני, נכון?
כן, זאת אומרת שזה כבר לילה, אבל כשאדם ערני ולבוש ומרוכז. כן,
כאילו אני לא יודע אם מדין הזה כאילו כתוב או משהו, אבל שמעתי כאילו שאחרי קריאת שמע אסור איזה לדבר.
אתה נדבר קריאת שמע על המיטה, אתה אומר ברכת המפיל בלילה, הרבה יותר מרוכז. כן,
רגע,
אני דיברתי על קריאת שמע לפני שאתה הולך לישון. נניח רוב האנשים שאני מכיר בגיל שלך ושלי בשש ורבע בערב הם עדיין ערים, נכון? או ניקח רבינו תם בקיסוניות, שש וחצי זה גם לפי בריסק עבר צאת הכוכבים בשעות האלה, רובינו ערים בשש וחצי בעידן החשמל בן דורנו. למה לחכות לקריאת שמע ב-12 בלילה על המיטה, כשאתה יכול בשבע וערב בניחותה להגיד קריאת שמע עם כל הכוונה, עם כל שלוש הפרשיות? קריאת שמע,
קריאת שמע על המיטה.
לא, קריאת שמע של ערבית. התפללת במניין של ספרדים שעשו מנחה ב-4:25, ומיד אחרי זה עשו ערבית כי התרחד הציבור. עוד פעם בשמונה, תשע בערב, לא יקרה שום דבר, אתה עדיין ערני בשעות כאלה, יכול להגיד אותו שוב בלי קושי. אם כי יש הערה אחת לא יחיבה את המדיים, כי זה לא שיעור הלכה מפורט, יש דעות שאומרות שאם אתה מצטרף למניין כזה של מקדימים להתפלל ערבית מיד אחרי מנחה, שיגיד איתם רק את השמונה עשרה, וזאת כדי שגם ברכות קריאת שמע של ערבית יאמרו כשזה כבר ממש לילה, ויש דעות שכך עדיף. זאת אומרת, מצד אחד אתה לא פורש מהציבור, כי החלק של הציבור היא תפילת העמידה, אבל ברכות קריאת שמע, אתה תגיד איתם, אתה ענה איתם את החצי קדיש לפני תפילת העמידה, תתפלל איתם את השמונה עשרה, ואחר כך תגיד את הברכות יותר מוכר. יש בזה חיסרון קטן אחד, שזה לא להסמיך גולה לתפילה בערב, אבל רוב הראשונים אומרים שיקפה רק פייד על סמיכות גולה לתפילה, זה בשחרית ופחות בערבית. אז יש אומרים שזו עיצה טובה יותר. טוב, שאלה הבאה שמתבקשת כבר בפשוטה של משנה. האם חכמים ורבן גמליאל ממש חולקים במישור של הבדיעבד?
לא.
כלומר, לך ברור שאין מחלוקת על זה בדיעבד, ופשוט ברור שלדעת חכמים מותר לקרוא קריאת שמע בדיעבד עד עלות השחר. עכשיו זה תלוי מה קרה בסיפור בניו של רבן גמליאל בבית המשתה. קודם כל, האם מדובר היה בסעודת מצווה או לא? אם מדובר היה בסעודת מצווה, יכול להיות שהיה מותר להם לכתחילה לקרוא קריאת שמע גם בעלות השחר, עד עלות השחר, שכן, אם כפי שחלק מהמפרשים הביאו פה, מדובר במצווה שהתחילה עוד לפני צאת הכוכבים, והם כנראה כמו בחורי ישיבה מהכותל שבאמת מסמכים חתן וכללה כמו שצריך, אז הם פיזזו ורקדו מלפני השקיעה עד חצות הלילה כפשוטו, ועוד כוחם במותנם, ומרוב ריכוז במצווה עוד לא זכו למה קריאת שמע, כי אפילו הרמקו לא הספיק להודיע תפילת ערבית בפינת העולם הציבור מעוניין, לא היה להם אפילו זמן לזה. אבל יש מי שאומר שבכלל לא היה מדובר פה בסעודת מצווה אלא בדבר הרשות, ולכן הם באמת הסתפקו האם מותר להם לקרוא קריאת שמע אחרי חצות, בבן שהם לא היו סוכים ממש במצווה. עכשיו שיהיה ברור, לא היו חייבים להתחיל ישר לומר קריאת שמע, כי הם התחילו מבעוד יום את השמחה שמובעה, זה יום הולדת לחבר, היה נסע בן 21 ועוד לא התחתן, אז כבר בישיבה אומרים תהילים לגביו שבעזרת השם נמצא בזוג, אבל בגיל 21 כבר עשו לו מסיבה לכבוד זה, זה סעודת הרשות. עכשיו התחיל אותה לפני השקיעה וזה, ובטח אמרו שם דברי תורה ועוד דברים, אבל תכנס לא הספיקו לקרוא קריאת שמע עדיין. האם במצב כזה אפשר אחרי חצות? אז השאלה, האם רבן גמליאל תשובתו הייתה לשיטתו או גם לשיטת חכמים? עכשיו אתם ישר אמרתם לי שברור שגם לדעת חכמים יוצאים ידי חובה אחרי צאת הכוכבים, אחרי חצות עד עלות השחר בדיעבד. אני רק רוצה להעיר הערה אחת בעניין, למה זה לא כל כך חד משמעי. למה? כי בהמשך המשנה, כשמדובר על הקטר חלבים ואיברים ובכלל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותן עד שאליה עלות השחר, אז אומר שם המשנה בסופה, למה אמרו עד חצות להחיק אדם מן העבירה. רש"י נקט רש"י אחרון במשנה כותב להחיק אדם והסרום באכילה קודם זמנן כדי שלא יבוא לאוכלן לאחר עמוד השחר והתחייב כרת, וכן בקריאת שמע לזרז את האדם שלא יאמר יש לי עוד שעות בתוך כת יעלה עמוד השחר ועבר לו הזמן. עכשיו לגבי אכילה מהקורבנות נראה די נחרץ מרש"י שאף על פי שוודאי שמותר היה מעיקר הדין בגלל שזהות הלילה נמשכת עד עלות השחר, היה מותר לאכול מהקורבן גם אחרי חצות, אבל בכל זאת אומר רש"י הסרום חכמים, משמע באופן טוטלי. רש"י אומר בהמשך וכן קריאת שמע, שאלה על מה וכן קריאת שמע זה עולה, האם זה רק כדי לומר את העיקרון של הרחקת אדם מן העבירה, ועל כן יש להניח שבקריאת שמע בדיעבד יהיה ברור שכן יוצאים, אבל אם ההשוואה היא השוואה כמעט מוחלטת אפשר ליצור חילוק כזה. אם מדובר שאדם שגג ולא הספיק לקרוא, אז בוודאי גם חכמים יודו שאין מקום לגזור עליו, כי הרי מעיקר הדין המצווה עדיין קיימת, חבל שלא לקרוא. אבל אם הוא בשעת נפש דחה ולא לא היה לו חוץ בכלל להגיע קריאת שמע, ועבר חצות הלילה, אולי יש מקום להגיד שהעמידו חכמים ואמרו שבל תעשה, כדי שלא תתרגל במזיד לקרוא קריאת שמע אחרי חצות הלילה. יש בהחלט כאלה שסבורים שזו שיטת רש"י, שאם אדם בזדון ולא תוך כדי עשיית מצווה, למשל דחת קריאת שמע לשלב מאוחר, אז באמת לדעת חכמים אין לקרות אחרי חצות, והשאלה תהיה כמובן האם נפסוק הרבן גמליאל או כחכמים. אז אם אני אמר שגם חכמים מודים לעיקרון של רבן גמליאל, ועדיין שבדיעבד יקרא אחרי, והיום לכאורה אין מה להפסיד מלעשות את זה, אני רק מעיר שהאם זה סגור לא ברור.
אבל לפי המשנה, לפי המשנה לא לא רואים כאילו חינוק אם זה רשות או, 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 או מצווה, כתוב פה ולא זו בלבד, זאת אומרת זה נראה כאילו שזה חלה, כאילו לא משנה
לא, כפי שאמרתי השאלה מתחילה מהבנת המעשה שבה הוא בניו, האם התשובה שנתן רבן גמליאל היא תשובה לשיטתו שלו, או שהוא היה סבור שהתשובה שהוא נתן מייצגת גם את עמדת החכמים.
מה זה ולא זו בלבד? אם זה לא מייצג עמדת,
מי אמר את הלא זו בלבד? אולי המגיד שיעוץ לכם אמר שזה רבן גמליאל, זה לא כך פשוט.
אני משנה מי אמר את זה,
לא, כיוון שאם זה לא מרבן גמליאל אלא מדעתו של עורך המשנה, ובא רש"י ואומר שלגבי נותר יש בעיה לאכול אותו אחרי לפני סוף הזמן שלו, ורש"י מוסיף וכן קריאת שמע, שאלה על מה רש"י אומר את הדברים, האם רש"י מרחיב את הגזירה גם לשם. הרב שח סבור שלו, יש לו גם סברה למדנית, הרב שח אומר כך, לגבי הדין של הקטר חלבים ואיברים, שם אני מחמיר לפני, כיוון שמדובר באיסור נותר שהוא קרת, ובאו חכמים והרחיבו את הדעבר בגלל החומרה של האיסור. אבל בקריאת שמע, הרי מה יקרה אם נניח שהלכה הפיעו כרבי לעזר, ואדם יקרא קריאת שמע בשתיים בלילה, מקסימום אמר קריאת שמע שלא בזמנה, הרבה לא הפסיד, לימוד תורה אפילו אולי הוא קיים, לכן אין פה על מה להשליך את הגזרה על הרחבת מושג קיים. אבל אם החשש הוא נותר שהוא חשש קראת, הרחבה הזאת הגיונית ביותר. דרך אגב זה גם מתיישב לי על הלב, כי זה אחד הקשרים בין סיום השס לבין פתיחתו. הפרק האחרון של מסכת נידה ברובו עוסק בהרחקות שנוגעים כלפי אישה בגלל חשש קראת שבועל נידה, והנה כבר במשנה הראשונה של השס גם כן באים להרחיק את האדם מעבירה שיש בה קראת שנקרא נותר. ודרך אגב הזמנים המדוברים כמעט אותו דבר, חצי מהדף בית עמוד בית עוסק בהגדרת בין השמשות, ובדיני נידה הנושא בין השמשות הנושא הקריטי ביותר שעולה על הדעת לגבי חישובי הזמן. טוב, אז זה רק הערת צימוק עבורכם. אוקיי, בקיצור, אם נסכם להלכה, הרשב"א אכן סבור שלדעת חכמים מותר גם בלי אונס לקרוא קריאת שמע אחרי חצות, אבל רבנו יונה אומר ממש לא, אלא רק בדיעבד, אלא אם כן הבן אדם אנוס. הניסוח של הרמב״ם בפרק א' יפות קריאת שמע.
רגע, הרמב״ם אומר גם במזיד? מותר לי כאילו?
כן, כיוון שאם פוסקים, אם גם חכמים מסכימים לרבן גמליאל, זה לא בסדר, אבל בהחלט בדיעבד גם במזיד יותר טוב מכלום, שכיוון שזה נמצא בתוך מתחם הזמן שהמצווה קיימת. משל, מה הדבר דומה? אם אדם לא אכל אפיקומן עד חצות בגלל זה שימנע מלאכול עד עלות השחר, יכול להיות שהוא לא יקיים את המצווה, אז אם זה מאוחר מדי, אבל הצד שכן כדאי מהבחינה הזו. כן, מישהו רוצה אחר בשביל
עם ה... נכון, אמרנו שהכל תלוי במעשה של רבן אלעזר גמליאל,
זה אחת האפשרויות, אפשר להבין את זה גם בלי זה.
כן, אבל אמרנו שאם זה סעודת מצווה,
כן,
אם זה סעודת מצווה,
זה לא, אז זה שם הוא יכול להגיד שהוא עסק במצווה פטור מן המצווה, רק שהוא התפנה
משום הסברה.
כן, כן, עכשיו, בבקשה.
אם חכמים אמרו שהם עושים סייג, הם כביכול אומרים, גם אנחנו אומרים שדאורייתא הלכתחילה מותר שעה הזאת והזאת, אנחנו באים ומשנים את המציאות ועושים את זה בדיעבד.
יכול להיות שהחכמים פירשו שהאפשרות מעבר לחצות הלילה מעיקר הדין היא אפשרית, אבל החשש הוא גדול לכמן בדף. דבר אומרת שלמה יש לי מנה מלאכול כשמגיע צאת הכוכבים, למרות שיש המון זמן עוד להתפלל ערבית, כי אדם יאכל קצת וילך לישון קצת ואז הוא לא יתעורר ועלול לאחר. ושם הגמרא אומר דבר חריף ביותר, אפופו הדין שנותר קודם, העובר על דברי חכמים חייב מיטה. אז כבר היו הפוסקים שברור שאין הדברים כפשוטם, מי שלא יתפלל ערבית בגלל שהוא נרדם הוא לא חייב מיטה, ורצו להדגיש תחומת העניין, כמו לגבי הנותר שפיות קראת, שלא נזלזל בעניין הזה. ואל תשכח שבזמנם שולה אליהם חשמל ואדם עבד מתחילת היום, בסיפור אגב של נחמיה שהחזיקו במעולת השחר הצאת הכוכבים, הגמרא הרי שאלה למה היה צריך את הפסוק השני ועלינו משמר היום למיום ולילה, אז אומר הגמרא, כיוון שאבא מין אומרת שכדי לזרז את סיום בניין החומה הם עשו יותר ממה שמצופה מאדם לעבוד מהזריחה לשקיעה, הם הקדימו ממעלות השחר ועבדו הצאת הכוכבים, אבל למה לא יותר? כי אי אפשר לעבוד מעבר לזה כשאין אור. הנה למשל אני, מתי אני אוכל אם אין לו נר? מיד ממש עם צאת הכוכבים, עד שגמרא יצא מגדרה ואמרה וואלה לפי הגישה הזאת אז יש חומה יותר גדולה מרבי אליעזר, כי אם אני אומר שצריך לסיים את הערבית עד שאני קם מסעודתו, השעה אחרי צאת הכוכבים כבר מותם מוכר מדי להתפלל לומר קריאת שמע, וזה דעה מחיקת לכת מאוד. אז הגמרא אומרת הסייף הוועד האפליגי המתניתין רישה לא בטוח, ככה הגמרא הסיקה. מכל מקום מה אתה מבין מזה? אתה מבין מזה ששעות העבודה של האדם הן מוגבלות ביסודם, מעלות השחר צאת הכוכבים ועידן הטרום חשמל, בוודאי שזה היה המצב. אוקיי, בעיקרון בפשטות מה שמדובר היה, אם זה יום חול לא שבת, שביום בשבת כולם גומרים לפני, כי רש"י אומר והיה ביום השישי והכינו, כולם צריכים להכין מבעוד יום, הכל יהיה מסודר, קצת אחרי צאת הכוכבים הוא מיד אוכל, אפילו זה שואלים, כי כאן במשנה, זה היה השלב הבא שהתכוונתי לדבר עליו, אז אתה פרצת לדלת פתוחה. המשנה אומרת משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, שואלים הראשונים מה עם, צאת, מה עם קריאת שמע? לא אמורים להתפלל לפני אכילה? מה זה כהנים נכנסים? אז באמת יש כאלה שאמרו שכוונה שהם סיימו את עניין התומעה מאותו שלב. רש"י כותב בעצמו בתחילת המסכת, כהנים התמעו וטבלו והריב שמשן, הגיע איתם לאכול, כלומר מותר להם כבר, אבל לא שבפועל, גם יש כאלה שהדגיש את המילה נכנסים לאכול, כלומר מישהו מארגן בינתיים את הארוחה, ומיד עם סיום תפילתם בקריאת שמע שלהם יבואו לאכול בתרומה. יש גם מי שעשה כאן הבחנה, תרומתן משמע שמדובר בחיוב של היחיד ולא חיוב של הציבור, וזאת שאלה יסודית מאוד לגבי קריאת שמע. האם מי שיכול להוציא אותי ידי מצוות קריאת שמע? אז איפה רואים שלא? האם אתה יכול להוציא אותי אם אני אקשיב ועמידין שומע כעונה לקריאת שמע שלך? אז החברים אמרו שלא, ואתם צודקים. אבל מאיפה זה נלמד? מסכת מגילה מתחילים במילים מגילה נקראת ב-11 ב' י' ג', פה כתוב ממתי קורין את שמה, כלומר משמע שחיוב אישי של האדם, ואילו מגילה נקראת זה פסיבי, משמע שאני יכול לשמוע מישהו אחר שעושה את זה עבורי. אגב הנושא הזה איננו כל פשוט, מי שלמד ברכות הנהנין לימד בסימן קופסא מחזיין לגבי פת הבא וחיסנין, בפשטות אם יש חבורה שאוכלים מוגה, אמנם בישיבת הקוטב מדי פעם מקבלים מוגה או
סטונים
מחויים צובים ואיכותיים, אז האם אחד יכול לברך ועבור עשרה שביחד עומדים לאכול ולשם יענו אמן על ברכתו בשכן אורך בקופסא מחזיין בשנת רצים קטן סמך ג', כדאי לראות שם, זה לא כך פשוט שלא, יכול בהחלט להיות שכן. אגב בברכת המזון בוודאי שזה אפשרי, ברכת המזון בהחלט הרבה מביאים שאחד יכול להוציא אחרים, כמו שאנחנו עושים בקידוש, רק בקידוש יש בזה מעלה ברוב המדרת מלך. מהמשך מסכת ברכות בדף מי, עוד חודש וחצי בסך כל בדף יומי, זה לא עוד הרבה זמן, שם משמע שיש מושג בברכת הנהנים סופר מברך ובור יוצא, כלומר רק מי שלא יודע שישמע ממי אחרים, אתה יודע לברך לבד תברך בעצמך. בתנועות הנוער הבעיה הזאת קיימת ועודך, ברוב תנועת הנוער הברכה האחרונה יש אחד שמברך עבור קבוצה שלמה, זה לא פשוט שזה תקין. אם אדם יודע לברך בעצמו עדיף שבשקט לא להעליף את האחרים יאמר את זה. אני בקידוש שמקורא אצלי בבית כנסת בשבתות מברכים, אני כן מברך בקול רם, כי חלק מהנמצאים שם לא בטוח יודעים ברכת על המחיה בעל פה, יותר טוב שישמעו אותה מותאמת, לא כי זה בעמידה. אבל מי שרוצה ויגיד בלחש, לא רק שאני לא נפגע, אני שמח אם הוא עושה את זה, כי מעיקר הדין כך עדיף. כן.
אז עדיף שכל אחד יקרא לבד?
ברכות הנהנין עדיף שכל אחד יגיד לבד, מי שבקי לא צריך עזרה בדבר הזה. מי שמה עושים חזרת השץ בעיקרון כדי להוציא את מי שאינו יודע, רק השאירו את התקנה גם למי שכן יודע.
כאילו
אני יודע, השאירו יכול להמשך שעה, רק חוץ את זה חשבון שזה המצב.
לא, כאילו רק אני לא יודע אם זה יותר להגיד את זה, אבל אני זוכר כאילו שאתם הראש ישיבה ברכים ברכות הנהנין, שאחד אומר בקול והשאר שומעים ועונים אמן.
אתה ראית אנשים שאוכלים תפוח?
אני אומר בואו
ברכה אחרונה. אם מותר או מותר גם ברכה ראשונה, ובברכה האחרונה בעיקר זה עבור מי שלא יודע להגיד בעל פה. זה קצת מצחיק אותי שאנשים אומרים ברכה האחרונה בכל בורא נפשות. כמה בקיאות צריך בשביל לענות על ברכת בורא נפשות? הרב אבינר פעם התבטא ששולחים אותו לחתונה לבאר שבע להגיד ברכה בחופה שהכל ברא לכבודו. הוא אמר לא צריך 20 שנה בישיבה להגיד ברכה שאורכה כמו שהכל נהיה בדברו. מה ההבדל באורך בין שהכל ברא לכבודו ושהכל נהיה בדברו? אפילו יותר ארוך, או יותר האדם. זה כדאי לנסוע עד באר שבע. אפשר לקחת גם מי שלא בקיא בשעס ופוסקים. זה אני מסכים איתו. באמת רק מי שלא יכול או נפצר ממנו בגלל השגת אריה הביא שבקריאת שמע בצינות, אם יש אדם אילם שלא יכול להוציא מפיו, או חס חלילה בבוגרים שיש להם פרקינסון או משהו אחר שקשה להם לבטא את עצמה, אז עדיף בכל רם להגיד ושיענו אמן, וזה בסדר גמור. וזה נקרא שהוא בעצם משתתף במצווה, ולכתחילה עדיף שהאדם בעצמו יגיד את ברכותיו. הזמן קצת קצר, אני רוצה אולי לנקוט שתי נקודות נוספות רק בקיצור. אחת שנוגעת לפשט ממש, למה צריך להביא גם את הפסוק וירב היבו כיום אחד, וגם את הפסוק שהובא בהתחלה שבשוכבך וקומך, למה היה צריך והיא בהתאם מבריאתו של עולם?
אנחנו כשנמדנו את זה בהתאם, זה אפילו זה הולך לקראת
השאלה הראשונה. כן, אז עוד יותר בכלל זה די מיותר, כי התירוץ הראשון עונה על שתי השאלות, מה הרווחנו? אלא שלכמן בדף ת עמוד א' יש דישה של רב יהודה שקריאת שמע היא בכלל דרבנן והיא לא חובה דאורייתא, והפסוק בשוכבך וקומך לא מוסב על מצוות קריאת שמע אלא על מצוות תלמוד תורה. אלה שלמדו את הסיבוב הקודם של הדף בטח זוכרים את רשב"י בסוף מנחות, שאומר שאדם שאומר קריאת שמע שחרית וערבית נפטר מלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כי הוא ייגע ביום ובלילה, ולכן בעצם יוצאים בזה ידי קריאת שמע ושוכבך וקומך, שזה לקרבי קריאת שמע זה אסמכתא ולא עיקר העניין. אז ברור לפי שיטתו שצריך היה להביא את הפסוק השני כנגד בריאת העולם כדי להסביר את הנקודה. כמובן שמבחינה רעיונית יש פה עוד אמירה, רב יהודה הנשיא ראה בכתיבת המשנה התורה שבעל פה המשך ישיר של התורה שבכתב, בשם שהפרק הראשון של התורה מגדירה שהזמנים מתחילים מהלילה, גם המצוות של האדם מתחילות בלוח העברי משעות הלילה, ולכן באו לבטא את הנקודה הזאת כבר בשלב הנוכחי. זה נקודה אחת שרציתי לציין שנכנסת ממש לפשוטם של הדברים. ככה פני יהושע אומר. פני יהושע אומר, היות שברב יהודה אומר בגמרא שקריאת שמע זה רק דרבנן ולא דאורייתא, והפסוק שוכבך וקומך מתעסק במצוות תלמוד תורה, אז אי אפשר להביא מי בשוכבך וקומך ראיה לגבי הזמנים. לכן כדי להסביר מדוע רב יהודה הנשיא ראה לנכון להתחיל מהערב, אז הוא הביא את העניין של בריאתו של עולם. ובריאתו של עולם זו גם אמירה ציבורית שבאה ואומרת תורה שבעל פה הוא המשך ישיר בפרשנות של התורה שבכתב. אני ממליץ לכם מאוד בזמנכם הפנוי, אם יש כזה דבר, לקרוא את ההקדמה של הרמב״ם למשנה, שמסביר את המהפכה הרוחנית העצומה שעשה רב יהודה הנשיא בעצם כתיבת המשנה, שלא יהיה דבר פשוט ביניכם, דברים שבעל פה אסור לכתוב אותם, סוגיה שלמה וכמה מקומות בשס. הגרא אומר שהמשפט הזה נאמר רק לגבי להוציא ידי אחרים ידי חובה, הוא מותר לכתוב דברי תורה, אבל זה בכלל לא היה פשוט בשעתו שהדבר הזה אכן מוסכם. זאת נקודה אחת שרציתי, ואחרון חביב כדי לא לגזמול אתכם מזמן הסדר, עוד הערה אחת אני ארשה לעצמי לגבי הקטר חלבים ואיברים. האם יש הבדל בין הקטרה לבין אכילה? לא ברור שהדברים הם אכן זהים. למשל לגבי קורבן פסח, עד מתי מותר לאכול קורבן פסח? אז אומר לנו אביחי מהמשנה בזבחים שאומרים כל בוקר שעד חצות, אבל בגמרא בפסחים יש דעה של רבי עקיבא שמותר עד עלות השחר. ויכול להיות שלהבדיל בין הקטרה לבין אכילה, שלגבי אכילה כמו שאמר רשי בדבריו אסורים באכילה קודם זמנם כדי שלא יבואו לאוכלן אחר עלות השחר, האם גם לגבי הקטרה הקפידו באותה מידה? אז זה יש מקום לדון בהקשר הזה, כיוון שהאכילה אם היא תידחת כמובן יהיה בה בעיה רצינית של נותר. האמת ניתנת ואומר שגם הקטרה אסור כמובן להקטיר מאוחר, כי גם על המזבח צריך לקיים את המצווה לכתחילה בתוך הזמן שקיים. אז באמת הרשי והרשב"א אומרים שהקטר חלבים זה הובא פה רק בדרך אגב כדי לומר שמה שנוהג בלילה כשר כל הלילה, אבל התוספות בפסחים אומרים במפורש שיש לכתחילה מצווה לאכול ולהקטיר את הקורבנות עד חצות, ולכן הסייג שמופיע פה הוא לא דרך אגב, הוא לא רק לגבי קריאת שמע והביאו מודל, אלא גם במצוות אחרות שעיקר זמנן לעלות השחר, מסייג חכמים כדי לזרז עושים את זה עד חצות. תודה לכם.
לרוב השיעור יהיה חצי שעה או 45 דקות?
מה שאתם תגידו. כן, אני זורם לפי העניין. כן.
מי זה כהנים? אם את כזה תרומה משת זה כוכבים.
כן.
הגמרא כאילו מגיעה עם הנחה שזה מצד הכוכבים.
המסורת הייתה ידועה להם, לכן הוא שואל למה לא להגיד מצד הכוכבים.
מה התשובה?
והתשובה של הגמרא היא שבאמת יש פה רווח משני בהגדרה, שרק לגבי תרומה צאת הכוכבים בסדר, למרות שהוא עדיין מחוסר כפרה. הרי לכל קורבנות עשו לו בקשה עד עלות השחר שמחורת, אבל תרומה אין הקפדה כזאת.
חדרים רק לתרומה.
כן, תרומה זה מיוחד. יש אגב שמסבירים, גם זה לא הספק לדבר עליו, למה השתמשו בפסוק ובא השמש ותהר, כי זה הפסוק היחיד שעוסק לגבי תהרת תרומה, ושם באמת הדבר הנכון הוא מצד הכוכבים. במצוות אחרות כמו הקורבנות זה עד הבוקר.
תודה רבה.
תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.